שלום, תנ"ך עמוד 277. מה השאלה? כן. צריך לשאול אחרת, מדוע עשיית החצוצרות נעשתה על פי הדיבור? אם באמת זה דבר טכני, אז אם משה רוצה לקבץ את האנשים, שיבנה לו חצוצרות בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. אלא מה זה בא למד אותך? שעבודת איסוף העם היא גם עבודת קודש, כמו במקדש. וכאשר יוצאים למלחמה, אז המחנה יוצא, כלומר השכינה יוצאת למלחמה גם כן. רואה? מה שנאמר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. מכאן מדינה. כן. אז הוא נלחם את מדיין. זה מה שאני מסביר. שהמקדש נמצא עכשיו במלחמה. המקדש נמצא במלחמה. יש למשל הלכה. שכשאדם יוצא למלחמה הוא צריך להקפיד בדיני בית הכיסא, נכון? יש הלכות של נקיות מיוחדת. עכשיו, סתם ככה, בזמן רגיל אדם שגר בירושלים למשל, הוא לא צריך להקפיד במיוחד על כל מיני הלכות כאלה, נכון? אז מה קרה שדווקא בזמן המלחמה הוא צריך להקפיד? אז הרמב"ם מסביר, בגלל שארון הברית יוצא למלחמה גם כן. ואז כאשר אהרון נמצא בתוך המחנה והוא חשוף בלי מחיצות, יוצא שכל מחנה ישראל הפך להיות קודש הקודשים. יותר מזה, הוא הפך להיות בית קודשי הקודשים שבמחנה שכינה. אין מחיצה. ובדרך כלל המחיצות של קודש הקודשים מגבילות אותו. אהרון בפנים, לא יעלה על הדעת לאדם כשהוא נמצא בתוך בית קודשי הקודשים לעשות תשמי של ביזיון. אבל ברגע שמוצאים את אהרון ואין לו מחיצות, אז הקדושה של בית קודש הקודשים מתפשטת על כל המחנה. לכן צריך לצאת. זה בא ללמד אותך שהמלחמה, כן, היא צריכה לבוא מתוך חיבור אל הקודש. מה אתה אומר? אז החטופות זה מכלי העבודה במקדש. מה אתה אומר? של תומה. נו, לא היו חללים במקדש גם? בוודאי. גם, וגם כשהיו מלחמות. על מלחמות? נפלו כהנים? לא? איך רגע? זה היה במלחמה. כן. טוב, איפה היינו? עמוד 277.
איך המלחמה?
זה מחלוקת. איזה ארון היוצא למלחמה? ארון אחד? זאת מניין לכבודו? זאת שיטה מעניינת, אבל אני אומר זאת השיטה היחידה. הרי נאמר מפורש בפסול לך שני לוחות אבנים, כתוב ועשית לך ארון עץ, נכון? נכון, ושמתם בארון, אז מדובר על ארון אחר, נכון? טוב, עמוד 277 בפסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. מאיפה היה להם כל כך הרבה מקנה? במצרים? זה היה מדוע 40 שנה אחר כך. מהשלל של מדיין. יכול להיות שגם היה להם מקנה משלהם, אבל גם מהשלל של מדיין. כי כבר היה להם. אז יוצא עכשיו שיש להם יותר. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. מקנה? זה הקניין של האדם. כן, קין. ויהו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ולעזר הכהן ונשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלה ושבם ונבו ובעון. מה זה? שמות של ערים, כן. מלכתחילה היה להם מקנה.
במדבר, ליהודים היה
מה, מה היה למקנה? למה לא שלא יגדלו צאן? יגדלים צאן, מה הבעיה?
היה מקצוע שלהם, תמיד.
צאן הוא בקר, למה שלא יגדלו?
במדבר, שאין שם מים.
במדבר אין מים?
מעט מאוד מים.
יש מעט מאוד. היה בערה של מרים, לא? היה בערה של מרים, חוץ מזה, שגם מדבר, יש גם עשבים שם. יש מלך. חוץ מזה זה כבר... יותר משנה שעם ישראל היה שם בבאר הירדן. בשב שנה אתה יכול לגדל צאן.
למה דווקא לשני שפטים אלה בניגוד לשפטים אחרים?
כי הם היו יותר עסוקים בענייני רכוש.
יכול להיות שהם
רצו חמוכים
לפני אחריהם עוד במלחמה הקודמת
מי שיצא
הרי נתן פחות מהשרה ולכן שרה יותר
שמה? כן נו, אז מה היה? למה נשאר להם? אבל כולם יצאו למלחמה, אלף למטה, אלף למטה. לא היה יותר משבט ראובן. בקיצור היה להם מקנה. עכשיו שחילקו את השלל של מדיין וכל אחד קיבל מקנה, אז הפך המקנה של בני גד ובני ראובן להיות רב ועצום לפי זה. מאוד. כיוון שיש להם כבר את המקנה הקודם. והם ראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. אז הם הולכים למשה ולעזר הכהן, ואומרים להם עטרות ודיבון ולעלה ולבוא וכו', נכון? לא, סליחה, התבלבלתי. אמרו לא, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה, וחשבון ולעלה ושבם ולבוא ומרון. וסבם, סליחה,
אתם
רואים?
ואיפה
הם מגיעים כבר את הלחם? מה הבעיה? אם אני אקרא טוקיו וטוקו ו... ואיך הוא לא? לא, זה... לא. לא. יוקורמה. מה, איפה אני יודע? קראתי באטלס.
איפה הם קראו?
הם ידעו, מה הבעיה?
הם
קבשו את זה. הם עכשיו הם קבשו. הם קבשו כבר. הארץ אשר היכה השם לפני הדת ישראל, ארץ מקנה. ולעבדיך, מקנה. זה ארוך קצת, לא? הם לא יכולים להגיד ישירות מה שהם רוצים, אלא לא נעים להם, נכון? אז אתם מגדילים
אותם.
יש פה מקנה, נו אז מה יש פה מקנה? מה אתם רוצים להגיד? מה שאנחנו רוצים להגיד זה ש... ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן.
בעצם זה כבר חלק מארץ ישראל,
כן? זה מה זה חלק מארץ ישראל?
הערים האלה שהם מצביעים עליהם,
נו,
זה חלק כבר מארץ ישראל. זה אומנם בעבר בחלק המזרחי, בצד המזרחי של הירדן, אבל זה חלק מארץ ישראל. הלוא חלק מעבר הירדן המזרחי זה ארץ ישראל.
זה נכון. השאלה היא מה היה בתכנון. זאת אומרת, מה לפני שמדברים, מה מתכנן משה לעשות איתם?
להעביר
אותם את הירדן, נכון? ואז כמה שבטים יהיו בעבר הירדן המערבי?
13.
כולם
מזה
שלוש עשרה. כולם יהיו, נכון? כמה שבטים יהיו בבאר ירדן המערבי? המזרחי, סליחה? אפס. עכשיו פה, הבא נראה קצת את התוכנית של משה רבנו.
זה מאוד מעניין הדבר.
מכירים? מה יש פה? פה?
מדבר.
מה יש פה?
ים.
ים. מה יש פה?
לבנון.
ים. וכזה בכל האזור הזה איננו מיושב חוץ מהרי החוק. ואיפה משה מתכנן להקים את ישראל? פה. נכון? איזה מגע יש בין העם היושב כאן לבין שאר האלוסים? המגע היחיד שיכול להיות זה גדל מזרח, כן? עם הערב ים, מצפון ים, מדרום מדבר,
פלישתים שפלשו.
אבל פה יש עם הנקרא מואב, פה יש אדום, פה יש עמון,
איפה יש? עכשיו, אזור המגע עם העמים האלה זה האזור הזה. מה מתכנן משה לעשות עם האזור הזה?
אזור מפורד.
להשאיר אותו ריק.
לא לנצלן.
לא לנצלן.
לא
לנצלן. נכון. כלומר, האזור הזה שהיה ריק מתושבים בעקבות מלחמת סיחון ועוג תוכנן כאזור מפורז ריק מבני אדם.
No fly zone.
בדיוק. אז מה מתכוון משה לעשות לישראל? לבודד אותו לחלוטין מהאנושות. עכשיו, כשבני גד ובני ראובן מבקשים להגור כאן, הם לא רק מתנגדים לתוכנית של משה, הם יוצרים כאן מציאות חדשה. יהיה רצף טריטוריאלי בין ישראל לעמים.
אבל אני רוצה להבין מה שהתוכנית הזאת של משה, מה זה של משה? זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, איפה כל אחד יהיה? מה זאת אומרת של משה?
משה מפי הגבורה, יאללה.
אם זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה עם לעבדת ישכון,
אני אמר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה.
אם זה מה שהוא אומר, אז זה מה שהוא רוצה.
אולי הוא רוצה שבני גד ובני ראובן יבקשו. מה הזהות הקושרת בין יהודי לגוי?
אדם ראשון.
יפה מאוד. סתם ככה בעולם אין ואני. מהי חוליית הקשר בין יהודים לגויים? הגר. נכון? הגר יש לו זהות מיוחדת, נכון? הוא לא נוחל בארץ, אבל הוא גר בארץ, נכון? אז הוא מהווה זה עם קשר. גד ראובן, ראשי תיבות גר, ג' ראש, נכון? כלומר, זה סוג של אנשים שמסוגלים לקשר בין ישראל לאחר.
אבל זה דווקא הייתי חושב, אם היית אומר לי על יוסף, אנחנו כל הזמן אומרים יוסף הוא...
מנשה
אולי, אבל דווקא גד ראובן זה קצת מוזר. אמנם ראשי תיבות בסדר, יש.
ראשי תיבות זה כבר משהו. זה גם רמת גד. אבל... אבל יש פה משהו אחר. כשיוסף עושה את העבודה הזאת, הוא מצליח גם. אפרים בעמים הוא יתבולל, אז זה מסוכן, נבן? מה?
מנשה.
אוקיי, מנשה אותו דיברנו, ביניהם מי שניגש את בני גד ובני ראובן, נכון? כלומר, בני גד ובני ראובן הם יכולים לעשות את זה בלי לגרום להתפרקות המסגרת הלאומית. אם אתה נותן את הרשות ליוסף, זה עלול להביא את כולם למצרים בסוף. שיקרה, נכון? לכן זה בא מגד וראובן. השלמת הקשר של השלמת הזהות הישראלית על ידי הקשר לבני גד ובני ראובן. בשביל זה אגב יש עבר ירדן המזרחי. בעצם זה משונה, אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא, למה נתת לנו ארץ מודולרית שהיא ארץ כנען או לפעמים כל ארץ ישראל? גם בברית בין הבתרים, על איזה ארץ נחתה ברית בין הבתרים?
בישראל.
על איזה ארץ?
מן
הפרט ועד הנילוס, נכון? מהנילוס ועד הפרט, שני עברי הירדן גם כן. בברית המילה, על איזה ארץ נחתה הברית? על ארץ כנען בלבד, נכון? זאת אומרת, כבר עם אברהם אבינו נחתו שתי בריתות, אחת על ארץ כנען והשנית על הארץ הזאת. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? שלפעמים ארץ ישראל זה שתי גדות הירדן, לפעמים זה גדה אחת. כמו שבא מישהי שאלה אותי לפני שנים רבות, לפני האינתיפאדה הראשונה בתחנה המרכזית של ירושלים, היה אוטובוס לאפולה, היו שני מסלולים, אחד שעבר דרך שכן, היה אוטובוס אחר שעבר דרך הבקעה. היא שאלה אותי האם האוטובוס הזה הוא עובר דרך הגדה או דרך הבקעה. כן, הגדה או הבקעה, כשהגדה הכוונה להר. כן, גדה של מה אגב? של איזה נהר? כן, אבל הירדן הוא בבקעה, אם ככה יש משהו לא בסדר. כן, בקיצור, בואו נחזור. השאלה היא למה לפעמים ארץ ישראל זה שני עברי הירדן, לפעמים זה עבר אחד.
ולפי הזכות של עם ישראל?
לפי היכולת של עם ישראל. כלומר, לפעמים היכולת שלנו זה להוציא לפועל את התוכנית הקשורה לארץ כנען, לפעמים זה התוכנית הקשורה לכל ארץ ישראל. מה ההבדל בין שתי התוכניות? ארץ כנען, אומר הספרי, ארץ כנען ראויה למזבחות, ואין עבר הירדן ראויה למזבחות. כלומר, התוכן של ארץ כנען זה תוכן פולחני דתי,
משכן השכינה. זה נכון. זה נכון. הרכובנים, ארץ כנען, זה מקום הפולחן, עבודת השם. מה שאין כן, עבר ירדן המזרחי, זה הממד האוניברסלי, פוליטי. זאת אומרת, אתה לוקח אחריות על הפוליטיקה הבינלאומית.
מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר
פה
שיש משיבות גדולה יותר,
וחלק
אחד
בארץ ישראל, וחלק אחר. נכון, מה יותר חשוב? עבר ירדן המזרחי. המזרחי.
למה המזרחי?
כי הוא הביטוי לגדלות האומה. כשאתה קטן, אתה מסתפק בכנען. כשאתה צריך התגוננות מן העמים, כי אתה קטן, אין לך כוח. כשאתה מגיע לשיא התוקף של האישיות שלך, אתה כולל את שני עברי הירדן.
אז כשאתה קדוש, אז אתה בכנען.
נכון, כשנראה קדוש.
נראה קדוש, ושם
אני גם... נכון. הנת? כן.
למה משה בעצם
מחטיף
אותם רק על הצד של המשמה?
עוד לא, לא, לא קראנו את זה. עוד לא קראנו את זה.
אז בעצם פה גד וראובן באים עם תחושה שהיא יותר חזקה
של היכולת שלה. נכון.
אבל זה לא מה שהם אומרים?
זה לא מה שהם אומרים. לכן משה גם כועס.
הם מדברים איתו על צון, על בקר, על מקנה.
כן, כן. אבל גם היכולת לדבר על צון, על בקר ועל מקנה, זה בשביל זה נשמה גדולה. כלומר, אדם שיש לו נשמה קטנה, אז הוא מצטמצם בתחום הקודש. כי זה מה שהוא יכול, שם הוא יכול למצוא את הקדושה. אבל ברגע שיש חשק הקניין והרכוש, זה סימן שיש פה ביטחון עצום בקדושת האומה.
אחרים אנחנו לא מפרוק.
נכון.
אנחנו
רואים
רק
מפרוק,
אלא
מגיד לזה פרוטו
יותר כסף.
דווקא
רואים את האנשים
שעוסקים
בבוא,
אבל
אנשים אידיאליים.
נכון. ועוד יותר גדול מזה, מי שעוסק גם בזה וגם בזה. מי שעוסק במקנה וקניין, ויחד עם זה, הקדושה שלו מתפשטת על הכל. נכון? זו מדרגה שלישית, יותר גבוהה. או שכתב הרב קוק באורות, שכשמתרבה הכוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת יותר, וכו'. אגב, אתם שומעים שמה בסוף? כן. כן.
כן.
כי אני אגיד את האמת, אני הייתי מוכן לדבר יותר חזק, אבל אז ייגמר לי הכל. לא מסוגל. אתה שומע שם הבחור? אתה שומע? שומע? שומע.
ברכן.
ברכן. עכשיו,
הצד
השולחני. עכשיו שעה וחצי לא יש לי. נכון. נכון.
הם גלו
ראשונים. כן, גלו ראשונים. כי אתה מאבד יותר מהר את הגדולה. ואתה אחר כך מצטמצם לתחום החיוני. כן? אם נגד ובני ראובן לא היו באים לבקש, היה זה סימן שאנחנו עדיין במצב של קטנות וחולשה. כן.
ההסדר שלך ולהיות
מרתק ולהיות מרתק, נכון, אפילו אסתטי, נכון? זה ציורי, נכון? אסתטי
גם ציור, גם אסתטי וגם מעניין.
אתה רוצה לך לצלם את זה?
אבל, לא, אני מסלם בראש. אבל לכאורה ההסבר הזה סותר מה שכתוב כאן.
למה?
משום שלפי מה שכתוב בתורה, בני גד ובני ראובן מתוארים כאנשים פשוטים שלא מבחינים בין כל כך בין טוב ורע, בין עיקר ובין טפל. קודם, זאת אומרת שאנשים ששיקולים האלה, שאתה דיברת עליהם, מאוד מאוד רחוקים מהם.
נכון, הם לא שיקולים מודעים אצלם. השאלה היא, משה רבנו נשפט על זה שהוא צריך בעצם להבחין מהו השיקול הפנימי באמת שיש שם. או? הלאה. אז
זה בזכות
פסוק 6,
והכל בזכות המקנה. זאת אומרת שקשר שלנו עם עמי העולם
כלכלי, נכון, ידוע. קשרים תרבותיים זה עובר דרך הכלכלה. הנה יש כסף, יש גם תרבות. שנאמר, בצל החוכמה, בצל הכסף.
אני לא מבינה מה הרב אמר, שאם היה יוסף היינו חוזרים למצרים. ואחרי יוסף עשה את הניסיון של מצרים, והוא ראה שלא הצליח. אתה חושב ששוב יעזיב את
הבנים? בוודאי, מעשה אבות, סימן לבנים.
אבל אנחנו רואים את
הבנים
שלו דווקא לא.
כן, הבנים שלו דווקא לא.
אוהבי
ציון. איפה אתה רואה את זה? הרי כתוב, אפרים בעמים הוא יתבולה.
אבל אני השתמשתי, למה אתה מוחצי מנשה? דווקא כדי ש... שיהיה קשר עם הארץ.
אנחנו לא למדנו לחצי מנשה, בפעם אנחנו נגדנו בני ראובן. נגיע לחצי
מנשה.
כן, שמה?
שלמנשה, אהבה
ישראל. לא, הקשר לתורה.
אהבה לתורה?
כן, אנחנו נראה את זה. לא, אנחנו נראה את זה. לכן אמרתי שעוד לא למדנו את זה. כן.
זה לא בהכרח מקבילות. לפי המעשה שתראו פה איתך את זה. יש מי שיושב בצל החוכמה, יש מי שיושב בצל הכסף,
וזה
לא
רע נוח. זה לא הפשט של הפסוק הזה.
אבל זה הפשט של המעשה שקרה, שבו הזכירו את הפסוק הזה, עם
שמעון גם שטח וינאי, שהטיבו
יתיר חצי
מהנזירים,
והוא
שילם
להם. אז
תשענה
לו, למה...
טוב, בסדר, אז זה לא אותו דבר. טוב. ויאמרו, פסוק 6. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה.
סימן שאלה.
כן.
סימן
קריאה. האחיכם יבואו, ואתם תשבו פה? כן? בלתי נסבל. סימן. שאלה, סימן קריאה. כן, כלומר, יש מחלוקת בינך לבין חיים, ובסוף ההכרעה נעשתה על ידי פנינה. כי אתה אמר סימן שאלה, הוא אמר סימן קריאה, היא אמרה סימן שאלה וסימן קריאה. למרות שבטקסט שלפנינו לא מודפס, לא זה ולא זה. כן. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשובו. כלומר, הטענה הראשונה נגד החרדים היא לא ייתכן שכל עם ישראל יוצא למלחמה ואתם לא. דבר מוסרי בסיסי. מזה הכל מתחיל. משה חושד בהם שהם עושים את זה כדי לא להילחם. הם לא אמרו את זה. הם אמרו אנחנו רוצים מקנה. מה אומר משה? מה, אתם לא תילחמו? מה? אין להם מקנה. למי אין מקנה? אין להם
מקנה?
אין להם מקנה?
אין
להם מקנה? לא יודע, יש הרבה מקנה. יש הרבה מקנה. כן, לא, לא, זה לא רק זה. כן, זה כתוב בשקר החן והבל היופי, אישה יראת השם תתעלל. שקר החן זה דורו של חזקיה. לא סע, זה דורו של יהושע. והבל היופי זה דורו של חזקיה. אישה יראת השם תתעלל זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי. אז מה היה בימי יהושע? למדו תורה. כל הכבוד, למדו תורה. וגם בימי חזקיה, למדו תורה. מסביר המהר"ל למה למדו תורה? כי היו נהנים מביזת הגויים. כן, ביזת הגויים. כן, מלחמת המלאכים, ואחר כך מלחמת סנחריב, אז נהנו מביזת הגויים, אז לא היו צריכים לעבוד. אישה יראת השם תתעלל, זה מימי רבי יהודה בר אלעאי, שהיו שישה תלמידי חכמים יושבים בתלית אחת ועוסקים בתורה. לא היה להם כסף, לא היה להם מה לאכול, למדו בכל זאת. כן, זה בכלל, בכלל מלחמת הכוכבה. כן, אז בזמן רבי יהודה בר אלעאי. אז מה זה אומר? שגם בימינו, אנשים שלומדים תורה, הם נהנים מביזת הגויים.
או
הקרואים
גויים.
כנראה. אז אומר, האחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשובו, אני זוכר לפני שנים רבות, הגיעה קבוצה של 40 יהודים מצורפת, התארחה בקריית ארבע בשבת. העלו אותם, היו בעצם 80, אבל 40 היו גברים. לקחנו אותם למערת המכפלה בשבת. בדיוק זה פרשת מטות. והיה מניין של מרוקאים. ידוע שאצל המרוקאים, כשיש אורח, עולה לתורה. 10 אורחים, 10 עולים. 30 אורחים, 30 עולים. לא משנה. אז העלו את כולם. באיזה קטע? האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. זה בדיוק זה. כן, כל פעם חזרו על אותו קטע.
הוא היה ונכנס להם בראש?
אסור, מה? מה? כנראה, עוד לנשמה שלהם זה נכנס. לא, זה היה שבת בראשית, מה?
ארבעים קרואים, מה זה? זה אחד
לא, הוא מותר לי לעשות את זה?
מה?
שאותו קטע זה...
לא, אסור. אם אני אמרתי שעשינו את זה, עשינו היום מותר. טוב. ולמה? מה? אצל המרוקאים זה לא תורך ציבור. זה טוב. זה הזדמנות לריב קצת. אז משהו אחר. אחרי שהעלית 40 אנשים, עשתה לי כל אחד השכבה ושברה. מעולה. אז מה, הוא בא לציון, תגיד. בכלל גם מקצרים את המוסף. מה? אחר כך אומרים דבר תורה, ואחרי זה אומרים קדיש דה רבנן, אחרי זה אומרים איזה מזמור קדיש על ישראל, ואחרי זה, כן. אז כדי שפעם אחד הגיע לבית כנסת מרוקאי, אמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא מבין למה כל הזמן אומרים קדישים. התיישב, אמרו רבי חנניה בן הקשיא. ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. ויחרף השם ביום ההוא וישבה לימור, אם יראו האנשים העולים ממצרים בין 20 שנה ומעלה את האדמה שנשבעתי לאברהם, יצחק וליעקב, כי לא מינו אחריי, בלתי כלב בן יפונה הכנזי ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי השם. ויחרף השם בישראל והנה במדבר, כן, פסוק 14, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספור אותו על חרון אף השם על ישראל. משה כאן כועס, נכון? זה קצת לא מובן למה משה כועס. הרי הוא יודע כבר על בשרו הוא חווה מה קורה לבן אדם שכועס, נכון? בגלל שהוא כעס במריבה נענש שלא ייכנס לארץ. אז איך פתאום הוא שכח את את הלקח וכועס עוד פעם?
אז הוא כבר נענש.
אתה אומר הוא כבר יכול להרשות לעצמו.
לא, אמרו לו שהוא מת.
פה היה,
כן, הוא לא מפסיק כלום. כעס טוב,
תודה לארץ ישראל. יפה, הרב קוק אומר זה. אם זה כעס על ארץ ישראל זה קשר. על ארץ ישראל מותר לכעוס. מה? לא, זה לא מה שאמר הרב קוק. אבל מה? על ארץ ישראל מותר לכעוס.
אבל אני חושב שאפשר לומר אולי עוד משהו.
כן.
זה כמובן נקרוע משום דבר ולהפך, אני כאן, אבל למה כי אם הם לא היו באים ואומרים אלו את זה, יכול להיות שהוא היה מצליח להנהיג את העם גם את עבר הירדן המזרחים.
לא, כבר נענש, אמרו לו שהוא לא ייכנס.
כן, אבל כל עוד שני השבטים לא באים ואומרים לו אנחנו רוצים להתנחל פה, בעצם הוא אומר אני יכול למשוך אתכם עד עבר הירדן המערבי,
ואז הוא נכנס לארץ.
לא, לפחות, אבל הוא לפחות החלק הזה שחק,
אז זה הוא עשה,
כבר
עשה. כן, זה בסורת בעל פה שרב סיודני מוצץ בשיחות של הרב אבינר ממילי פרשת מטות. כן, יצא אגב הכרך הרביעי, שיחות הרב צבי יהודה כרך במדבר כבר יצא, כן, ידוע, כיוון שזה שבוע ספר, מי שרוצה יכול לקנות. כמה זה עולה אני לא יודע.
מה שמעניין שהוא גם נותן להם את
אתם יודעים ששבוע ספר ואתם יושבים בשקט? איך אפשר? כן,
שהוא מעיר להם על כך שבעצם הם גורמים ללב בני ישראל לאבד את
הנימה.
זו טענה שבדיוק כמו שאתה אומר גם היום נשמעת, הם מפיחים רוח של
רפיון, יש קצינים שלא רוצים להתגייס, סרבני מילואים. אגב המילה הפעם היחידה בתורה שבה כתוב תרבות זה פה, נכון? תרבות, אנשים חטאים. מה? נכון. אני רק שנייה, אני רואה טוב.
דני הזכיר את הנושא של תרבות זה דבר שלישי.
דני, כן, הזכיר? לא, אמרתי שהמילה תרבות מופיעה בפעם היחידה בתורה תחת הביטוי תרבות אנשים חטאים. זה מעניין. לא אמרתי. כנראה. רש"י כותב על כישוף במסכת שבת, קולטורה בלעז. תרבות.
קלצ'ה.
קלצ'ה. קלצ'ה. אבל הם לא מתבלבלים, אומרים וישו אליו ויאמרו גידו רצון נבנה למקננו פה וערים את אפנו ואנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונו אל מקומם וישב תפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ לא נשוב את בתנו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. אז הם בעצם הסכימו להיות 14 שנה מחוץ לבית. כן, לא יודעים כמה זמן. למעשה זה מה שקרה, שבמשך 14 שנה בעצם הם לא ישבו בנחלתם ולא ראו את משפחתם.
למה? המשפחות נשארו שם?
כן, וישב תפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. במשך 14 שנה אלה התף גדל והתחיל להציב שמירה בעצמו על המקומות. מה?
גם הרי לשבות הירדני יחד איתם לא ראו את המשפחות. הם כל הזאת בכמה חשבים. בסדר, אבל...
גם להם לא היה קל, בסדר, בכל זאת. כן? זה משהו אחר, אם אתה בכל זאת רואה את המשפחה מדי פעם. כן, הם לא ראו. זה כמו ברומא. ברומא גם כן השירות הצבאי היה של 15 שנה בערך, משהו כזה. ברוסיה היה 25 שנה. כן, ברוסיה הצאריסטית, לא הסובייטית, אצל הצאר היה 25 שנות שירות צבאי.
והם
לא חוזרים
בכלל
הביתה ויש לי כחצי שנה? לא, הם עושים את זה לקבוצות קטנות, לא כולם היו מתגייסים. בכלל הרעיון שכולם שווים לפני הגיוס זה רעיון של סוף המאה ה-19. פעם זה לא היה קיים. כן, גם בזמן המלוכה, לואי ה-14 למשל, רק האבירים היו יוצאים למלחמה. כן, כל שאר העם, בכלל לא היה אסור לו להחזיק נשק.
הרב לא היה הבכור למלחמה, אחר כך לה...
הייתה תקופה כזאת, הייתה גם תקופה כזאת.
כמו
מתים,
ממש
סיכוי
לראות אותם חוזרים חזרה,
אני
לא היה גבוה.
נכון. טוב. כן?
של
המשפחה של משה ולא מדברת על ארץ ישראל. רק יחמה. ויוצא
שבמעמד
של הגזירים והלב והלב לא היה כל כך. למה? המשפחות מלא, לא. מדובר על הזכרים.
לא היה
מעמד כולם? לא יודע, מן הסתם היו נציגים של
כולם. עכשיו, יש לנו זה...
זה משונה קצת. בספר דברי הימים משתמע שלבני ראובן הייתה מלחמה נוספת כשהם חזרו הביתה, שבני הגרים באו ופשטו בארץ, ולכן הם צריכים לעשות מלחמה נוספת אחרי שהם כבשו את ארץ ישראל כדי לכבוש מחדש את נחלתם. אז צריך לומר שכנראה שבכל זאת השאירו איזשהו חד מצב. אולי. כי הוא לא יכול להגיד את זה. הוא לא יכול להגיד ארץ ישראל, כי גם פה זה ארץ ישראל. כי גם עבר הירדן המזרחי זה ארץ ישראל. אז הוא לא יכול להגיד להם, אתם לא בסדר שאתם לא רוצים את הארץ. נכון? כן, תסתכל לרגע אחד בפרק א' של ספר דברים פסוק ו'. מה כתוב שם? פסוק ז', סליחה. לא, כבר פסוק ו', יותר טוב. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בער הזה, פנו ושעו לכם ובואו הר האמורי ועל כל שכנה, בערבה, בער ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. עכשיו אני זוכר. אני שלחתי לך בפקס את ה...
תלוי ויש.
תלוי ויש? יש לך כמה עותקים כדי שאני אוכל לחלק את התלמידים? תודה. בסדר. זאת אומרת שכבר הציווי בהר סיני היה לכבוש את שני עברי הירדן. נכון? אל הר האמורי ואל כל שכניו. מה זה שכניו? זה עבר הירדן המזרחי. לכן כיבוש עבר הירדן המזרחי הייתה חלק מהתוכנית ממילא. רק מה שמשה לא ידע זה שיש מקום גם להתיישב שם. בסדר? כן. מה הבעיה? מה?
שהוא רצה שיהיה
נכון
לא יהיה
מגע. יש פה משהו מאוד במובן, בסוף משה מסכים, נכון? פסוק 33, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ להריה לגבולות עד הארץ סביב. זאת אומרת, משה פתאום מכניס פה את חצי שבט המנשה שלכאורה לא ביקשו דבר, נכון? אז מה פתאום נותן להם?
בכוח.
מה זה בכוח? מסכנים, מה הם עשו? מה הם חתו? מה הם פשעו? אפשר להגיד משגיחי כשרות, כך שחצי שבט מנשה, אז שבט מנשה מחולק לשניים, חלק בבר הדין המזרחי, חלק בבר הדין הערבי, זה שומר על הקשר עם שאר השבטים, אני יודע, או שהם מלמדים אותם תורה וכל מיני דברים כאלה. כן, מנשה הרי היה לומד תורה אצל יעקב אבינו. אפשר להגיד שזה שבט יותר קשור לתורה, זה אפשרות אחת. אבל בכל זאת, למה אותם?
לא מסתדר עם הפסוקים הקודמים. הפסוקים הקודמים הוא גם אומר להם, הוא מטריע להם את כל הסיפור, הוא אומר ליהושע בנוכחותם, רק אם הם ילחמו איתכם, רק אז אתם תאפשר להם לזה, והם מתחייבים בפניו. כלומר, הוא לא אומר לחצי שבט המנשה תתחייבו גם אתם.
נכון. אז מה עושה חצי שבט המנשה שם? לא מובן בכלל. אולי עם חיל המצר הנדרש. האמת היא, ההסבר הוא אחר לגמרי. תסתכלו לרגע אחד בספר יהושע. בספר יהושע בפרק על איזה פרק את מדברת? מה? פסוק שבע? בפרק קצת שבע ביהושע? אני חושב כתוב כי אין חלק ללווים בקרבכם, נכון? זה? כן, אבל זה לא מה שאני רוצה. תזכרו בפרק י' ז' בעמוד 381. כן, 381, פסוק א', ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למחיר, בכור מנשה, אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן, ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם, לבני אבי עזר, לבני חלק, לבני ישראל, לבני שכם, לבני חפר, לבני שמידה, אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים ממשפחותם וצופת בן חפר וכו', נכון? עכשיו זאת אומרת שבעבר ירדן המזרחי זה נכבש על ידי מחיר, כי הוא היה איש מלחמה והיה לו הגלעד והבשן. מי זה המחיר בן מנשה? מי זה מחיר בן מנשה? בנו של מנשה, יפה מאוד. מתי הוא חי? כתוב בסוף ספר בראשית, גם בני מחיר, בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. זאת אומרת שמחיר בן מנשה היה כבר חי וכבר היו לו ילדים בראשית שהיית ישראל במצרים. אז מתי הוא כבש את הארץ? בן כמה הוא היה כבר? בן 100, 200?
לא, לא יותר מזה. אם 210 שנה היה שיעבוד ועוד 40 שנה במדבר, והוא כבר אז, היו לו כבר ילדים, כלומר הוא מתקרב ל-300 שנה, אם זה אותו מחיר.
נכון. לא, הוא מתקרב ל-200 שנה.
למה 200?
למה?
210
שנה. מתי הוא נולד? הוא נולד במצרים. הוא לא ממש בהתחלה. הוא הבן של מנשה.
נכון.
מנשה היה ילד בתחילת השיעבוד, אחר כך נולד מחיר, נכון? אז נגיד, הוא מתקרב ל-200 שנה. אתה רוצה להגיד, בישו האיש מלחמה, בגיל 200, הוא כבש את הגלעד ואת הבשן. ככה זה נשמע לך?
לא הגיוני.
לא הגיוני, נכון? נו.
יכול להיות שהוא היה במצביא בצבא מצרים. וכבש את זה כמצביא
מצרי. יפה מאוד. כבודו כיוון לדעתו של תלמיד רבנו סעדיה גאון, בפירושו לדברי הימים. כן? שתלמיד רבנו סעדיה גאון אומר שבכלל יוסף היה ראש ממשלה במצרים, והילדים שלו היו נסיכים, וכי נסיכים הם הלכו וכבשו לעצמם נחלות בארץ כנען. זאת אומרת, מחיר בן מנשה כבש את הגלעד ואת הבשן לפני שהתחיל השיעבוד.
אז מה היה בשיעבוד?
אחר כך הוא מת, אחר כך היה שיעבוד. מה קרה לנחלתו של מחיר? הלכה לאיבוד. לא, עוג מלך הבשן משתלט עליה, אז שם ישב עוג. אבל לפני שהיה עוג בסיחון, זה היה בעצם שייך למחיר. זאת אומרת שכאשר עכשיו משה נותן לחצי שבט מנשה את האזור הזה, בעצם מה הוא עושה? הוא משיב אבדה לבעליה. לכן אין על זה ויכוח בכלל. עכשיו, אם אתם רוצים לראות הוכחה לדבר, תסתכלו בפרשת מסעה בעמוד בעמוד 282. בעמוד 282 בפסוק 14. עמוד 282 פסוק 14. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם, ומטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. נתם את ההבדל בניסוח. זאת אומרת שהראובני והגדי לקחו לבית אבותם מה שמשה נתן להם, ואילו בני מנשה לקחו נחלתם שהייתה שלהם כדמת דנה. כי צריך להתיישב גם בארץ כנען.
לא, למה רק חצי של בית מנשה?
כי צריך להתיישב גם בארץ כנען.
הם חילקו ביניהם את המחיר.
כי הם בני מחיר. ולבני יוסף הנותרים, לבני מנשה הנותרים, נתן להם את זה. בסדר? אוקיי?
אז ליוסף הייתה ראייה פוליטית ארוכה, הוא שלח את הבנים שלו להקדים לכבוש את הפריפריה כדי שאחר כך...
זהו, זה מעניין. מה?
מלחוץ פנימה?
כן, פסוק זה לא, אני מדבר על נחלה לכולם. נכון? כן, שתי המטה לחצי המטה לקחו נחלתה מעבר לידי מריחו כנו מזרח. כן, אחר כך זה הופך להיות נחלה של כולם. הנחלה שמנחילים את האחרים.
הוא ידע שבו יבוא הזמן שבני ישראל יחזרו לישראל.
תסתכלו לרגע אחד בעמוד, אני אגיד לכם בזה עמוד לסכל. קראתי את זה. מה קראתי? בעמוד 84. אומר כאן. רגע. פסוק. פסוק. לא, בעמוד 85. עמוד 85, פסוק 22. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יעקב מדבר על איזשהו כיבוש, ואת הכיבוש הזה, מה שהוא כבש, נותן ליוסף. למה הוא מתכוון? שכם לא נלקחה בחרבו ובקשתו של יעקב, אלא דווקא הוא לא כל כך היה מבסוט. דבר נוסף, אם כבר שכם נלקחה מהחיבי, לא מהאמורי, נכון? שכם בן חמור היה חיבי. אז מה הוא לקח? אלא הוא התכוון לגלעד ולבשן שכבר נכבשו כנראה עוד בימי יעקב. הוא אומר, זה אני נותן לך.
לכן מכיר חוזר לך.
נכון, בני מחיר. מה אתה אומר? מנסה ששם גם אמורי. כן, סיחון היה אמורי, לא? ועוד כן? גם הימני סיחון, מלך סיחון, איזה מלך? אמורי. סיחון מלך האמורי, נכון? וחזל אומרים שעוג וסיחון אחים היו, אז אם כן עוג הוא גם אמורי. נכון, בכלל ידוע שחמורבי מלך בבל היה אמורי. כן, מוזכר בבן לעם אמורו, מוזכר בכתבי היתדות. כן,
פה יש סקירה בדברי ידעו, הרי הוא מתקור להתרעם על זה.
אם תגיד שזה שכם, אז יש סתירה, אבל אם זה לא שכם, אז אין סתירה.
לא, לא, לא. אני מתכוון שמה הנימוק שלו נגד ליבי ו...
הוא אומר זה מסוכן, יהרגו אותנו.
כן, שאני מתי מספר, נכון?
נכון, אבל שמה...
אבל הוא לא התרבה לי, אני לא יודע מה, סך הכל שיהיה נפש, זה מעט מאוד. בכל זאת הוא...
איך אתה יודע ששבעים נפש הרבה יותר? הרי זה ככה קורה במצרים, 70 נפש ירדו במצרימה, אבל מאז שהם במצרים 17 שנה גדלו, בתוך ה-17 שנה כפשו.
אני מתכוון ליעקב שהוא בפרבור ובשתור, הוא לקח לנו חלק ארץ רחבה מאוד, נכון?
אבל אתה יודע מתי זה היה? זה היה אחרי שהוא ירד למצרים.
לפני שהוא ירד למצרים?
לא, אחרי שהוא ירד.
אחרי שהוא ירד?
כי זה מחיר בן מנשה שכבש.
אני? רגע, אז כוונה כאן לכיבוש הזה?
נכון.
שהוא בעצמו עשה את זה.
זה אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר.
אם לא,
אם יעקב...
איך יכול שהוא
בעצמו? אם הוא בעצמו, אז ממחיר, רגע, מבני מנשה כבשו מה שסבא ישראל עשה את זה. חזרו לי אותו
כאן. איתעמו של סבא ישראל. עכשיו יש פה שאלה, בימינו, איזה חלק של הארץ יש בידינו? המזרחי והמערבי. לא נכון. יש לנו מערבי והגולן. נכון?
כן,
הגולן הוא חלק מהמזרחי. כן? אתה יודע, אצלנו, אתה נקרא ארץ ישראל המזרחית. נכון? יש מקום נקרא גניה, נכון?
גניה, נכון.
גניה נקרא בערבית בשם אום ג'וני, נכון? אום ג'וני, נכון? עכשיו תגיד לי, למה המקום נקרא אום ג'וני? על שם גוני, גוני, אחד מבני גד. נכון? נחלת גד היא שם. אז אין פלא שיש שם ג'וני. הערבים לקחו את השם הזה מגוני בנו של גד. נכון? בסדר. בן גוני גד יחתל לגוני. נכון? נכון, יש מקום לדיון בזה, אבל בפשטות כתף ים כנרת, קדמה, זה מה שנקרא מבוא חמה. כן? זה מקום שמשקיף מגבוה על הכנרת. כלומר, זה רק חלק קטן של הגולן. זה פשוט, כן? זה כתף. אתה רואה את זה, שזה שמה נשבר. זאת אומרת שלבני מנשה יש שייכות טבעית מאז יעקב אבינו למקום הזה. השאלה היא, למה יעקב אבינו ראה לנכון לתת את המקום הזה ליוסף? כל כך חשוב שהגולן יהיה ליוסף. אז זה כבר שייך לדברים שבתורת הקבלה. יש ספר משם טוב הארץ של רבי נתן שפירא ורבי משה זקוט, והם כותבים, זה ספר שלם על ארץ ישראל. פשוט זה שני מקובלים נפגשו בזה לילה אחד, אמרו, אם כבר אנחנו ביחד, בוא נכתוב ביחד ספר על ארץ ישראל. אז באותו לילה הם כתבו את הספר. תובה. שם הם כותבים, שם דבר מאוד מעניין, שיש, בארץ ישראל אין אחיזה לקליפות. לקליפות. חוץ ממקום אחד. לול אחד קטן, חלון קטן, מצד צפון. אז מה יהיה, אני מתכוונים. כי באמת כל הכובשים באו תמיד במסלול די צר שנמצא שם בין שתי גבעות בגולה, נכון? ארבנטל ואביטל, נכון? זה המקום שבו כל הצבאות הכובשים במשך ההיסטוריה עברו, תמיד זה משם, גם במלחמת יום הכיפורים, נכון? כי מדרום לזה יש ארוכד, אי אפשר, מצפון לזה יש החרמון, יש איזה לול קטן שדרכו הכובש יכול להיכנס. אז מעניין שכנראה רבי משה זקוט שלא הכיר את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, אבל לפי הקבלה הוא אומר, יש מקום מסוכן. לכן כדי לשמור על המקום המסוכן, יעקב נותן את המקום הזה דווקא לצדיק, יוסף הצדיק, מכאן שיושבי הגולן הם צדיקים. יפה מאוד. אמרתי את זה פעם בנוב ברמת הגולן.
וואו,
כן. ישב שם איתי איתם במסות.
באמת יוצא בסיכומו של תודה,
כן,
בני יוסף יושבים גם בעבר הירדן המזרחי וגם בצד של הגולן,
כן,
זה מתאים לאופי של ה...
נכון. עכשיו בואו אני אגלה לך סוד, חצי של בית מנשה שיושב שם איננו ממנשה.
איננו ממנשה?
לא. עכשיו נוכח את ההפך.
זה יהודה?
הם משבט יהודה.
יהודה,
נכון. הם משבט יהודה. פשוט מאוד. האיש שקבע שם, מי זה? מחיר ומי עוד? אחר כך יאיר בן מנשה. כן, בואו נראה לרגע אחד בעמוד 279. בימי יוסף, מי שקבע שהיה מחיר בן מנשה, נכון? אבל מי קבע שבחזרה? יאיר בן מנשה. כן, תסתכלו בפסוק מן. ויתן משה, תוסף, פסוק 39. וילכו בני מחיר בן מנשה, גלעדה וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. זאת אומרת שבני מחיר כבשו את הגלעד, לא את הבשן. נכון? בספר יהושע למדנו שמחיר עצמו כבש את הגלעד ואת הבשן. פה בני מחיר, לא מחיר עצמו, כובשים את הגלעד. מה עם הבשן? ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. ויעיר בן מנשה, פתאום בן אדם חדש, הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יעיר. ונובח הלך וילכוד את קנת ובנותיה ויקרא לה נובח בשמו. כלומר קרה פה משהו שהשלמת הכיבוש התחיל בבני מחיר, היה נעשה על ידי בני מחיר ויעיר. מי זה היעיר הזה?
דיברת שדרך אמא שלו למנשה ודרך אבא שלו
למנשה. יפה, הוא מוזכר בספר דברי הימים, נכון? אבא מסתכל לרגע אחד בספר דברי הימים א' בעמוד
‫1277?
79. ‫בני יהודה. ‫זה מה שאני מחפש. ‫הנה, הנה, כן. ‫בעמוד 1276. פסוק 21. ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, והוא לקח לאישה את הבת של מחיר, והוא לקחה והוא בן 60 שנה, ותלת לו את סגוב, וסגוב הוליד את יאיר, והיהי לו 23 ערים בארץ הגלעד, ויקח גשור וארם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ובנותיה 60 העיר. כל אלה בני מחיר אבי גלעד. מה הוא מתכוון כאן? שגשור וארם לקחו את חוות יאיר מאיתם, את קנת את בנותיה. כלומר שבגלל שבאותו זמן ישבו במצרים, כל האזור הזה של השישים עיר נלכדו בחזרה, נכון? נכון, על ידי גשור וארם. אחר כך בא יאיר בן מנשה וכבש בחזרה 23 עיר. מה עם ה-37 האחרות? לא, הם של הגלעד. אז בני מחיר כבשו את ה-37 ערים ויאיר כבש את ה-23 ערים. יוצא לפי זה שהגולן היה בעצם מלא מבני יהודה, כי יאיר הזה נקרא יאיר בן מנשה, הוא בעצם מצד אביו הוא יהודה, רק הסבתא שלו היא ממנשה. הוא מתייחס למחיר בן מנשה. מובן? יופי, טוב.
יש לי רושם שבימים ההם קשר של אדם לשבט בעם היה הרבה יותר גדול מאשר בתקופה שלנו, בזמן
זה. נכון,
זה שמרס, למשל, למרס היו 13 דורות של רבנים, כן? לא עשה עליו רושם גדול, והיה אנטישמי זולות, כן?
נו.
והיו אנשים אחרים שהיה להם גם כן שושלת רבנים.
אז מה שאלתך? אני לא מבין עדיין.
אנחנו מייחסים חשיבות עצומה לזה שאם של לוני היה מיישבת זה,
נכון,
כאילו זה קובע את האישיות שלו.
הייתה גם השיטה חברה מטריארכלית. נכון, גם החברה הייתה לפעמים מטריארכלית, שהאימא קובעת את האופי של המשפחה. יש משפחות כאלה.
לא לזה, כמעט, לא שאימא או אבא, אבל בכלל שזה שהוא שייך לזה ולזה, זה קובע את האופי שלו.
נכון.
מה שאין דבר כזה היום.
נכון.
איך זה קרה? למה זה קרה?
איך זה קרה? מרוב הצרות, ומרוב המלחמות, ומרוב הטיטולים, ומרוב הביטולים. טוב, זהו.